אנחנו מתחילים היום סוגיית עם ישראל, החל מדף 12, לאחר שלמדנו את המהות של עם ישראל, את האידאה, את התוכן העצמי, היום, מהיום אנחנו מתחילים לברר את איך אותה אידאה, או איך אותה תכונה של כנסת ישראל, איך היא מופיעה או לא מופיעה בעם ישראל, מה הסיבות לפער הזה בין האידיאל לבין המציאות, בין הרצוי למצוי, ומה דרכי הטיפול ביחס למשבר הזה. אנחנו נעשה את זה דרך סוגיה שבכותרת ראשית, אנחנו קוראים לה זרע אדם, זרע בהמה. נראה בהמשך, שהסוגיה הזאת היא בעצם קשורה לסוגיית גאולה. כן, פחות או יותר. כן, כן, פחות, את מה שהיינו צריכים סיימנו. הסוגיה הזאת נקראת זרע אדם, זרע בהמה, נראה בהמשך את זה, וזה יעזור לנו מאוד להבין את סוגיית גאולה בהמשך. בהמשך שנפתח סוגיית גאולה, נשתמש הרבה בעקרונות שנלמד פה, אבל דרך העקרונות של הסוגיה הזו, אפשר בעצם לברר מהו עם ישראל לאורך כל הדורות, ובפרט בגאולה האחרונה, איך הוא מתגלה במהלך הדורות, ובפרט בגאולה האחרונה, וכמו שאמרנו, מה עם הפערים, מה הסיבות לפערים בין כנסת ישראל לעם ישראל, ואיך אנחנו מתקנים את הפערים האלה. בסדר? אז מה שאנחנו הולכים ללמוד היום, או להתחיל ללמוד מהיום, זה סוגיית עם ישראל, שהיא תעזור לנו גם בסוגיית גאולה. בסדר, רבותיי? אוקיי, אז אנחנו ניכנס החל מדף 12, אם תדפדפו רגע, החל מדף 12 עד דף 15, כולל 14 כולל, עד אף 14 כולל, כלומר דפים 12, 13, 14, שזה מעמוד 29 עד עמוד 36, כולל, בסדר? אנחנו הולכים בעצם להיכנס לסוגיה הזאת ברצינות. טוב, אז כמו שדיברנו ביסודיות מהי כנסת ישראל, עכשיו הולכים לדבר ביסודיות, איך מתגלה כנסת ישראל בעם ישראל. טוב. אז אי אפשר לא לפתוח את הסוגיה הזאת באורות התחייה פסקה י' ח', פסקה ידועה מאוד, שקצת נשקיע בה, כדי להתחיל לברר מי הוא עם ישראל ואיך הוא מגלה או לא מגלה את כנסת ישראל. אז בואו נתחיל. היום אנחנו רק ככה כפתיחה ניכנס לסוגיה ולאט לאט נעמיק בה יותר. שלושה כוחות מתאבקים כעת במחננו. המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל, אבל פעולתם היא פעולה נמשכת מחיי האומה בכלל, ושורשיהם קבועים הם בתוך ההכרה החודרת במרחבי רוח האדם. ומללים נהיה עם את שלושת הכוחות הללו, שהם מוכרחים לאחד אצלנו, לסייע כל אחד את חברו ולשכללו, אני קצת מדלג, נניח בפיזורם, במרידתם זה על זה, ובהחלקם כל אחד למחנה מיוחד העומדת קצר למחנה השנייה. אם כן, כרגע הרב מדבר על שלושה כוחות, שתכף נגדיר מה זה. תקפצו ברשותכם לעמודה האמצעית, שלושת הסיעות היותר רשמיות בחיי האומה אצלנו, ואז הרב מפרט. אם כן, יש שלושה כוחות, ויש שלושת הסיעות. מה זה סיעות? מקום המילה סיעה. סיעה בכנסת. מה, מקום המילה סיעה, מה היינו אומרים היום? מה?
מפלגה.
מפלגה, יותר פשוט?
קבוצה.
כן, קבוצה. זאת אומרת, עם ישראל נחלק לשלוש קבוצות. יש שלוש קבוצות מרכזיות בעם ישראל שיכולות להיות 250 מפלגות, אבל אם נחלק את 250 המפלגות האלה לעקרונות, נגלה שיש בעצם שלוש קבוצות מרכזיות. יפה. שלושת הקבוצות המעשיות האלה, כלומר, אם עם ישראל, אני אומר את זה בכותרת מאוד ראשית, אם עם ישראל במדינת ישראל הוא נגיד 7 מיליון יהודים, 7 מיליון היהודים האלה מחולקים באופן כללי לשלוש קבוצות. ששלושת הקבוצות האלה שהם אנשים עם שמות, עם 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 בחירות חופשיות, עם 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 דעות, עם אמונות, עם מעשים וכולי, שלושת הקבוצות האלה הם בעצם תולדה, הם תוצאה של שלושה כוחות. שלושה כוחות הכוונה, עכשיו הגדרה חשובה ביותר, שלושה כוחות שהקדוש ברוך הוא ברא את עם ישראל, נקודותיים, את האדם, נקודותיים, אדם הראשון, כבר ניכנס למשפט הזה, אז הוא ברא בעצם באדם, שהעיקרון הוא מופיע בעיקר דרך עם ישראל, הוא ברא באדם שלושה מרכזי כובד אלוהיים. שלושה כוחות, כמו שקוראים לזה היום, להוציא מהכוח אל הפועל. יש שלושה מרכזי כובד אלוהיים שהקדוש ברוך הוא נטע בנפש האנושית, באדם באשר הוא אדם, הפרטי והציבורי, תכף נראה. ושלושת הכוחות האלה, זאת לא בחירה אנושית, זאת קביעה אלוהית. למה אני מתעקש על זה? כי אם אתה אומר זה בחירה אנושית, אז אתה יכול להגיד תאונת עבודה. אבל אם אתה אומר זה רצון השם, אז חייבים להוציא אותו אל הפועל. בסדר? אם הכוחות הם תלויים באדם, אז יכול להיות שאדם בוחר לא נכון, הוא טועה. אבל אם הקדוש ברוך הוא שם את שלושת הכוחות האלה, אז זה כוחות שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם. אנחנו חייבים להוציא אותם מהכוח אל הפועל, א', כל אחד בפני עצמו, וב', לייחס את היחס הנכון בין שלושתם. בסדר? לכן כשהרב מתחיל את הפסקה של שלושת עשיות בשלושה כוחות, זה דבר מאוד יסודי. נא לעשות הבחנה, נא להבחין בין כוחות לסיעות. מי שלא מבחין את ההבחנה הזאת, אז הוא לא מבין מה מדובר פה בכלל. הוא יכול להגיד, תשמע, הרב קוק פה זה מאמר בעיתון. הרב קוק הסתכל על החברה הישראלית, אז באותם ימים, רואה שלוש קבוצות, והוא עכשיו מתאר את מה שהוא רואה. ואז כביכול, הרב מתאר את המציאות. לא. הרב כאן מתאר את הרצון האלוקי המתגלה במציאות. אם זה רצון אלוקי, אז זה כבר סדר אחר לגמרי. אז חייבים לממש את זה. אי אפשר לעמוד מן הצד ולהגיד, אה, טוב, בני אדם לא בוחרים נכון. לכן שלושה כוחות מתאבקים כעת במחננו. יש שלושה כוחות שהם נאבקים כעת בתוך המחנה. יש כאן שלושה ממדים, או כרגע לפחות שניים. כעת במחננו, כעת זה מושג של זמן, במחננו זה מושג של עם. א', שלושת הכוחות הם בתוך המחנה. לא כתוב שלושה כוחות מתאבקים כעת במחנה. במחננו, במחנה שלנו. במחנה שלנו יש בזמן הזה נאבקים שלושה כוחות. אני לא יודע אם המשפט שאנחנו נגיד עכשיו הוא נכון, ולא יודע אם הרב כיוון לו, נראה לי שהוא לא כיוון לו, אבל אפשר להוסיף. המילה מתאבקים. מתאבקים זה מלשון מאבק, נכון. אבל יש הבדל, למשל, כל מי שראה פעם בספורט, יש הבדל בין אגרוף לבין היאבקות, נכון? מה ההבדל בין אגרוף להיאבקות? באגרוף שני אנשים עומדים מרחוק יחסית, ונותנים אגרוף אחד לשני עד שאחד מצליח להפיל את השני. יפה, מה זה היאבקות? הרב הירש אומר ששורש אבק הוא קרוב לשורש חבק, חיבוק. שני אנשים נאבקים, מתאבקים, זה הם לא מתאגרפים. הם לא עומדים מרחוק, הם מחובקים. אז מצד אחד הם נאבקים, אבל מצד אחד הם מחובקים. כלומר, שלושה כוחות מתאבקים, הכוונה שיש ביניהם מאבק, אבל שלושתם חשובים. שלושתם מחובקים, כי אנחנו נזקקים לשלושתם. רק אולי להגן את זה בדברי נפש החיים. על המשנה, הווה מתאבק באפר רגליהם של תלמידי חכמים, אז נפש החיים כידוע אומר, הווה מתאבק א' מלשון אבק, התלמיד הוא מוכן להיות אבק לפני רבו, זה מראה את החיבור ואת היחס, את השייכות, את הקרבה בין התלמיד לרבו, עד כדי כך שהוא מוכן להיות אבק ביחס אליו. ב' אומר נפש החיים, הווה מתאבק באפר רגליהם מלשון מאבק. פה התלמיד לא מקבל את רבו, פה התלמיד מקשה קושיות, הוא רוצה להביא, הוא רוצה לברר. אז היחס שלנו לרבותינו הוא צריך להיות אבק ומאבק. האבק זה השייכות והקרבה וההתבטלות המוחלטת, אבל איגוף הזה לא סותר, זה שאתה רוצה להבין ואתה רוצה לברר ואתה רוצה להזדהות. עד כדי כך שהוא אומר, וזוהי מלחמת מצווה, זה לשונו המצטט, וזוהי מלחמת מצווה מול רבותינו הקדושים אשר בארץ. עד כדי כך. שתלמיד לא מבין את רבו ומתחכך עם רבו כדי להבין. אז הכל מתחיל בנקודת המוצא של האבק. אני בטל, גם אני לא מבין. אז בהתחלה זה אבק ובסוף זה אבק, באמצע זה מאבק. בסדר? אז שורש אבק זה מצד אחד אני בטל כלפי השני, אני משייך את עצמי לשני, מצד שני אני נאבק בו, אני לא מסכים איתו. השלושה כוחות מתאבקים כעת במחננו. אומר הרב, המלחמה ביניהם, מלחמה אותיות הלחמה כידוע. כלפי חוץ מלחמה, אבל כלפי פנים זה יוצר הלחמה, חיבור מחודש יותר מדויק בין הכוחות. אז המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל. נכון, שלושת הכוחות האלה שמתאבקים בתוך המחנה, המלחמה, המאבק ביניהם הוא ניכר ביותר, הוא ברור ביותר, הוא בהיר ביותר, הוא חריף ביותר בארץ ישראל. אני אומר רגע משפט שנבר אותו בהמשך, כי ארץ ישראל ובפרט בגאולה האחרונה, זה המקום שבו שלושת הכוחות יכולים להתברר, יכולים להתדייק מה הערכו של כל כוח ומה היחס בין הכוחות. אבל הפעולה שאנחנו רואים כעת, הרב כתב את זה לפני כ-90 שנה, הפעולה שאנחנו רואים כעת ששלושה כוחות נאבקים בארץ ישראל, בתוך עם ישראל, הפעולה, שלושת הכוחות האלה, הם לא מתחילים בכלל מארץ ישראל, והם לא מתחילים בכלל אפילו מעם ישראל. אלא, אבל פעולתם היא פעולה נמשכת מחיי האומה בכלל, זה לא קשור דווקא לארץ ישראל, ומצד האמת היותר עמוקה, ושורשיהם, השורשים של הכוחות האלה, והמאבק ביניהם, ושורשיהם קבועים הם בתוך ההכרה החודרת, במרחבי רוח האדם. זה לא מתחיל מארץ ישראל, ולא מתחיל אפילו מעם ישראל. אלא כמו שאמרנו מקודם, הקדוש ברוך הוא ברא, כשהקדוש ברוך הוא ברא אדם, הוא שם בו שלושה שורשים, שלושה מרכזי כובד, אלוהים, שלושה רצונות אלוהים נמצאים בנפש האנושית. א', הפרטית של כל אדם, ב', של חברה. ודאי שעם ישראל, שהוא העם הנבחר, אתה בחרתנו, שהוא עתיד להופיע את מרחבי רוח האדם בצורתה המתוקנת, בצורתם המתוקנת, אז ברור ששלושת הכוחות האלה נמצאים בפול ווליום, כמותי ואיכותי, בעם ישראל, ובפרט בארץ ישראל, ובפרט בתקופת גאולה האחרונה, שבה שלושת הכוחות האלה יתפרצו ויאבקו אחד בשני בשיא העוצמה שלהם. ברור. אבל איפה זה מתחיל? זה לא מתחיל מארץ ישראל, זה לא מתחיל מעם ישראל, זה מתחיל מהאדם באשר הוא אדם. כלומר, אני אומר את זה רגע בצורה אחרת, יותר פשוטה. לו היה אפשר לעשות סיטי רוחני לאדם הראשון כשהוא נברא, והיינו שמים אותו בסיטי רוחני כזה, מה היינו רואים? היינו רואים שלושה מרכזים. שלושה כוחות. מה הם שלושת הכוחות? תכף נראה. אבל ברור מכאן שאם מדובר לא על שלוש קבוצות אנושיות, אלא מדובר על שלושה כוחות אלוקיים, ברור שאם אנחנו לא נגלה את שלושת הכוחות, או אם נגלה אבל לא נגלה אותם ביחס הנכון ביניהם, אז אומללים נהיה. אנחנו בעצם, חד ושלום, כופרים בהופעת, כופרים מלהופיע את רצון השם. אם אנחנו מצמצמים כוח, או מבטלים כוח, או מייחסים לא נכון את היחס בין הכוחות, וכו'. אומללים נהיה עם את שלושת הכוחות הללו, שהם מוכרחים לאחד אצלנו. א', כל כוח הוא צריך להיות כי הוא צריך להיות. א', מכבד את א', כי א', צריך להיות בעולם אם הקדוש ברוך הוא ברא אותו. הוא לא לחינם. ב', א', מכבד את ב', כי גם ב' צריך להיות בעולם אם הקדוש ברוך הוא ברא אותו, כי הוא לא חינם. הוא לא נברא לחינם. וג', א', מכבד את ב', לא רק כי ב' צריך להיות, כל זה נראה בהמשך, אלא כי ב' שם גבולות גזרה לא', ואומר לא', חביבי, אתה עד לכאן. אתה רוצה לפלוש לתחום שלי ב', הקדוש ברוך הוא ברא אותי, יש לי מקום. זאת אומרת, כל כוח נמצא בעולם, כרגע, לפחות בשביל שתי מטרות. א', להיות הוא, ב', לסייג את הכוחות האחרים שרוצים להתפרץ ולפלוש לשטח שלו, על חשבונו. אז א', צריך להגיד תודה לב' על שני דברים. א', תודה רבה ב', שאתה קיים, אתה משלים בי כוחות שאין בי, אתה משלים בי צדדים שאין בי, ב', תודה רבה ב' שאתה קיים, כי אתה גורם לי א', לא לפלוש יתר מהמידה שלי אליך. תאר לעצמך שהייתי ממשיך את השיעור עד ארבע. מה היית אומר? בוא הנה שיעור שלוש ורבע, מה קורה פה? נכון? אז תודה רבה על השיעור בשלוש ורבע שהוא קיים, כי הוא חשוב, ותודה רבה לשיעור בשלוש ורבע שהוא קיים, כי הוא שם גבולות לשיעור של שתיים ורבע. אז כל כוח יש לו שתי מטרות. מטרה אחת, להיות הוא, מטרה שנייה, לסייג את הכוחות האחרים שרוצים לפלוש לתחומו. בסדר? אז הרב כאן בעיקר נוגע בנקודה השנייה שיותר מחודשת, שכוח א' צריך להגיד תודה לכוח ב', על זה שהוא שם גבולות לכוח א'. עוד מעט זה יתברר. אומללים נהיה את שלושת הכוחות הללו שהם מוכרחים לאחד אצלנו. איך הם מתאחדים אצלנו? לסייע כל אחד את חברו ולשכללו. איך כל כוח מסייע את חברו ומשכללו? זה שכל כוח הוא משלים צדדים שאין בזולתו, זה פשוט, זה ברור, זה הרב בכלל לא אומר. זה שכוח א' צריך להגיד תודה לכוח ב', כי כוח ב' משלים צדדים במציאות שכוח א' לא יודע להשלים אותם. זה שהגווניה צריכה להגיד תודה למלפפון, כי היא לא מלפפון, ואילולא מלפפון היה רק סלט עגבניות ולא סלט עם גם מלפפון, אז זה ברור. אבל זה שהגווניה אומרת, תודה למלפפון, כי המלפפון שם גבול לעגבניה, זה שהיא מבינה שיש לה גבולות גזרה, שהיא יכולה להיות רק סלט עגבניות. אז זה חידוש גדול. אז כאן הרב לוקח את זה לכיוון הזה. שהם מוכרחים לאחד אצלנו שלושת הכוחות, לסייע כל אחד את חברו ולשכללו. איך? שיבצר, ישים ביצורים, יסייג, ישים גבולות, שיבצר כל אחד מהם את הקיצוניות שחברו יוכל להביא בצורה מקולקלת, כשלא יסויג דרכו. כלומר, אם כוח מסוים לא יהיו לו גבולות, לא יהיה ביצורים שעד לשם הוא מגיע והוא לא חודר יותר פנימה, לא ישימו לו סייגים, אז הוא יפלוש לתחומים שזה לא התחום שלו בכלל. אז אומללים נהיה את שלושת הכוחות הללו שמוכרחים לאחד אצלנו, בעיקר על ידי שכל כוח שם גבולות לזולתו, אומללים נהיה עם שלושת הכוחות האלה, נניח בפיזורם, ששלושת הכוחות האלה מפוזרים במרחב וכל כוח הוא בפני עצמו, או במרידתם זה על זה, זה כבר יותר חמור. כלומר, מלא שלושת הכוחות מפוזרים כל אחד עצמה, לשלוש מדינות לשלושה עמים. תכף נראה. כי יש כאן בעצם שלושה כוחות. אז נקים שלוש מדינות ישראל. נקים מדינת ישראל כוח א', מדינת ישראל כוח ב', מדינת ישראל כוח ג', תכף נראה לא מדובר. ב', במרידתם זה על זה, זה עוד יותר חמור. מלא מפוזרים, אבל מה קורה כשהם מתחילים למרוד אחד בשני? והם רוצים להכניע אחד את השני ולבטל אחד את השני, או אפילו יותר חמור מזה, ובחלקם כל אחד למחנה מיוחד, העומדת קצר למחנה השנייה. יש שלב שבו הכוחות מפוזרים כי הם אחד לא רואים קשר ביניהם. יש שלב שבו הכוחות נאבקים כי כל אחד מפריע לחברו. ויש כוחו, ויש שלב שלישי יותר חמור, שכל אחד נחלק למחנה מיוחד, אחרי המאבק כבר מתייאשים, אין סיכוי לאחד את הכוחות, ואז כל אחד חי בשטח שלו, באוטונומיה שלו. אני אחיה במדינת תל אביב, תשאיר אותי לחיות שם, ואתה תחיה במדינת בני ברק, ואתה תחיה במדינת יהודה ושומרון. זהו. שלושה מדינות, שלוש מדינות לשלושה עמים. תכף נראה מה מדובר. לא אמרתי זה מדויק, לפי הכוחות. עוד מעט נראה. אז אומללים נהיה משלושת הכוחות הללו נניח בפיזורם, א', ב', במרידתם זה על זה, ג', ובחלקם כל אחד למחנה מיוחד, עומדת קצר כצוררת למחנה השנייה. מה הם שלושת הכוחות? אני במתח כבר 10 דקות. אומר הרב, הקודש, האומה, האנושיות. כבר נסביר. אלה הם שלושת התביעות העיקריות, שהחיים כולם שלנו ושל כל אדם, לא דווקא עם ישראל. באיזו צורה שהיא מורכבים מהם, כבר נחזור תכף, נקרא עוד טיפה, איך שהן מניותיה מלשון מינון, איך שהן היחסים, איך שהן מניותיה של הרכבה הזאת, אם חלק אחד מאלה תופס מקום פחות או יותר עיקרי, אצל איזה יחיד או אצל איזה ציבור, זה החשבון. אבל ברמה העקרונית לא נמצא ולא נוכל למצוא שום צורה קבועה של חיים אנושיים שלא תהיה מורכבת משלושת ה... בואו נחזור רגע למשפט בתחילתו. הקודש, האומה, האנושיות. קודם כל, בכל אדם באשר הוא אדם, בכל חברה באשר היא חברה, ודאי בעם ישראל, יש כוח הנקרא קודש. קודש שווה הממד האלוהי המחיה את הכל. ואתה מחיה את כולם. בסדר? הממד האלוהי באדם נקרא צלם אלוהי. בישראל נקרא בנים אתם לשם אלוהיכם, כל מה שדיברנו. בחי צומח דומם, לא יודע איך הוא נקרא, התורה לא מתארת. אולי תגידו לא מדויק, נפש חיה. לא יודע. התורה לא מגדירה את הממד האלוהי, הנמצא בחי צומח דומם. אבל יש איזשהו אינסוף אלוהי, מקור אלוהי, שורש אלוהי, שהוא מחיה את הכל. כמו שהזכרנו באחד השיעורים, שהמלבים וספר המידות שמים לב לכך שהפסוק שמתאר את בריאת האדם, מופיע בו שורש חי פעמיים. ב' או א', ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ועפר מן האדמה לא נזכר חיים, ויפח באפיו נשמת חיים, זה א', ב', ויהי אדם לנפש חיה, ב'. של המלבים, למה לא כתוב, ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמה, בלי המילה חיים, ואז ההרכב של שניהם יוצר, ויהי אדם לנפש חיה. אומר המלבים, אם היה כתוב כך, היינו חושבים, שהנשמה אין לה חיים משל עצמה, לפני שהיא הושמה באפר מן האדמה. אלא הריאקציה, החיכוך, החיבור, בין אפר מן האדמה לנשמה, זה יוצר כביכול חיים, כך היינו חושבים. דוגמה לא טובה, לא מדויקת גם הרמה המדעית, אבל ברמה החיצונית היא יכולה להסביר לנו משהו. באבן אין לכאורה אש, אבן שנייה גם אין בה אש, אני מחכך שני אבנים, ברמה מסוימת, קיבלתי אש. למה דוגמה היא לא טובה? כי כוח הבעירה נמצא כבר בכל אבן באופן פוטנציאלי, אבל הוא לא יצא לפועל, אם לא חיככתי ביניהם. בסדר? אז במרכאות 0 ועוד 0, מוליד 1. זה לא נכון למשפט הזה. כי אחד הזה היה גנוז כבר בכל אחד מהחלקים, אבל כלפי חוץ ככה זה נראה. אין באבן תכונת האש, תכונת הבעירה, באבן השנייה גם אין תכונת הבעירה, ואני מחכך את שניהם, ופתאום יש כאן איזה גורם חדש, מציאות חדשה בעולם. אז הדוגמה היא לא טובה ברמה המדעית, אבל כן טובה ברמה ההסברית. בסדר? אז אם היה כתוב אפר מן האדמה ונשמה ללא המילה חיים, היינו חושבים שאפר זה כוח מת, והנשמה זה כוח מת, והחיכוך ביניהם יוצר חיים. זה אם היה כתוב, ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמה, שני כוחות מתים, ואז החיכוך הזה יוצר, ויהיה אדם לנפש חיה. אבל זה לא כתוב. מה שכתוב, זה שהאפר הוא כוח מת. תכף נראה מה זה האפר הזה. הנשמה, ממד האלוהי האינסופי, הוא כוח חיים, ויפח באפיו נשמת חיים. כלומר, יש חיים לנשמה עוד לפני שהיא הושמה באפר מן האדמה. והחיים האלה של הנשמה מסוגלים להזרים כוחות, להזרים חיים, גם לאפר מן האדמה. ולכן התוצאה של המפגש בנשמת החיים לאפר מן האדמה, והיא האדם לנפש חיה, נשמת החיים הפיך החיים גם במדרגת הנפש המופיעה באפר מן האדמה. אם כן, יש ממד אחד, אלוהי. אם מדברים כרגע על האדם, זה נכון בכל הבריאה, אבל נדבר כרגע על האדם, יש ממד אחד שהוא הממד האלוהי שהוא מקור החיים. אז אם ישאל אותנו אדם, מה זה קודש? קודש שווה מקוריות החיים. זהו. לכן הרב, למשל, בממריה, בפרקי נהדר בקודש, שם הוא דבר שחול בלי קודש שווה מוות. קודש בלי חול שווה חיים. אבל חיים מדוללים. חיים חלקיים, כי הקודש לא מתגלה בכל העופות שיכול להתגלה, שיכול להתגלות. אז חול ללא קודש שווה מוות. אפר מן האדמה ללא נשמת חיים שווה מת. הראיה, גוף של אדם מת אחרי שהנשמה נסתלקה ממנו. אבל נשמה ללא גוף היא חיה. נשמת חיים ללא אפר מן האדמה, הנשמה חיים היא מצד עצמה. אלא מה? היא לא מסוגלת, היא לא מתגלה באפר מן האדמה, ואז הפסדנו את נפש חיה הפוטנציאלי פה. אז חול ללא קודש שווה מוות. קודש ללא חול שווה חיים מדולדלים. אם כן, כוח אחד הנמצא בכל אדם ובכל חברה, ודאי בעם ישראל, כלל ופרט, זה מקור הקודש. כוח הקודש שהוא האינסוף האלוהי המחיה את הכל. זה א', זה הכוח הנקרא קודש. הכוח השני נקרא אומה. אם כן, מרכז כובד ראשון שהקדוש ברוך הוא שם באדם באשר הוא אדם הפרטי והלאומי, הוא הממד האלוהי. זה כוח אחד. זה מה ש... זה מרכז הכובד הראשון שרואים בסיטי הרוחני הזה. יפה. מרכז הכובד השני, הקדוש ברוך הוא ברא אדם שאחד ממרכזי הכובד האישיותיים של המשון אישיות הוא החברתיות. האדם הוא יצור חברתי. החיבור הראשון בין בני אדם הוא זכר ונקבה, ולכן האדם כלול כבר ביסודו משני חלקים של אדם, שני צדדים של אדם, זכר ונקבה, והאדם הזה שכלול משני חלקים נקרא אדם בלשון יחיד, שנאמר, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, לשון יחיד, זכר ונקבה, שניים, ברא אותם, אז האותם זה בעצם אותו, הזכר ונקבה זה בעצם האדם, אדם בלא אישה אינו אדם, ברוך אתה השם יוצר האדם מתחת לחופה ולא בחדר לידה, וכו' וכו', אבל אף על פי שמיעוט רבים שניים, והממד החברתי הבסיסי שנמצא בבסיסיותו של האדם, זה לכאורה הזכר והנקבה, כלומר זוגיות, אומר הרב, הקדוש ברוך הוא ברא כל אדם כיצור חברתי, לא רק ברמה של הזוגיות או המשפחה או הקהילה, אלא ברמה של עם. מרכז הכובד השני הנמצא בכל אדם ובכל חברה, זה הממד הלאומי. כמובן, נראה בהמשך, יש הבדל בין הקודש הישראלי לקודש הגוי, יש הבדל בין הלאומיות הישראלית ללאומיות הגויית, נראה את כל זה בהמשך. אבל זה מרכז כובד שני. אם כן, הקדוש ברוך הוא חפץ בהופעת הלאומיות, כי יש בה ממד אלוהי. זה מרכז כובד שני. והממד השלישי, אנושיות. אנושיות, זה כבר המכנה המשותף, הבסיסי ביותר בין בני אדם, שנגיד אותו בשלוש מילים, כלומר שלושה עקרונות, שכל, מוסר, בחירה חופשית. יש מכנה משותף אנושי המבדיל בין האדם לכל שאר הנבראים, חי צומח דומם, שהוא השכל האנושי, המוסר האנושי והיכולת לבחור חופשי. להיות בוחר חופשי. בסדר? אם כן, שלושה מרכזי כובד אלוהים, שלושה כוחות, הקדוש ברוך הוא שם באדם, הפרטי ולאומי. א', קודש, ב', אומה, ג', אנושיות. אז א', שלושת הכוחות האלה צריכים להופיע. ב', צריך לייחס את היחס הנכון בין שלושתם. כמובן, הרב אומר בהמשך שמה ששמנו את הקודש בין שלושת הכוחות, זה לא שיש פה 33.3% כל אחד מהם. אלא הקודש הוא המנוע הפנימי שמניע את הכל, כי הוא נשמת חיים. אז יש קודש שמניע את הכל, המתגלה בקודש, המתגלה בלאומיות, המתגלה באנושיות. תרגום חיצוני מאוד של שלוש סיעות. יש קודש אלוהי, המתגלה ברב הראשי, המתגלה ברמטכ"ל צה"ל, המתגלה באסטרונאוט. אבל מה שמניע פה את הכל, בתודה או באי תודה, זה הקודש. ברור או לא, רבותיי, אני מסביר מאוד מאוד ברור, מאוד מאוד איטי, מאוד מובנה. בסדר? אומר הרב, מה? מקור הכל. המקור האלוהי. תקרא לזה נשמה. המקור האלוהי שהוא מחיה את הכל. שהמקור האלוהי הזה, הוא מתגלה בעולמנו בשלוש סיעות, תכף נראה, במסלול של קודש, במסלול של לאומיות, במסלול של אנושיות. תורה. מה זה קודש בתוך לאומיות? כלכלן שאכפת לו והוא עובד מכוח אמונתו שצריך לפתח את כלכלת מדינת ישראל. הוא כלכלן לא בשביל לפתח את השכל האנושי ולא בשביל להרוויח כסף, אלא בשביל לבנות את החברה. למשל. בסדר? אז עוד פעם אני קורא. הקודש, האומה, האנושיות, אלה הם שלושת התביעות העיקריות. זו תביעה פנימית. זו תביעה שהקדוש ברוך הוא תובע. זו תביעה שהיא תוצאה של שלושה כוחות. אלה הם שלושת התביעות העיקריות שהחיים כולם, שלנו ושל כל אדם, באיזו צורה שהיא מורכבים מהם. איך שאין מניותיה של הרכבה הזאת, מה המינון הכמותי בין שלושתם, זה כבר פרטים. המינון האיכותי זה שהקודש הוא המנוע של הכל, תכף נקרא. אבל המינון הכמותי, מה היחסים, זה כבר בחירה של כל אדם או של כל עם. איך שאין מניותיה של הרכבה הזאת, אם חלק אחד מאלה תופס מקום פחות או יותר עיקרי אצל איזה יחיד או אצל איזה ציבור, אבל לא נמצא ולא נוכל למצוא שום צורה קבועה של חיים אנושיים. הרב כאן מדבר על צורה קבועה, כלומר, אדם יכול להיות לא הוא למשך זמן מסוים. אני יכול לעמוד על הבמה הזאת ולקפוץ על רגל אחת כמו חסידה ולעשות קוקוריקו כמו תרנגולת. יפה, כמה זמן זה יחזיק מעמד? לא יודע כמה זמן. האם זה אומר שאני תרנגולת או חסידה? לא. אז האם החיים יכולים להופיע לא לפי עצמיותם האלוהית לפרק זמן מסוים? כן. באופן קבוע? לא. כי באופן קבוע הטבע צריך לצאת לפועל. האישיות האלוהית, הרצון האלוהית צריך לצאת לפועל. מה שהוא טבוע בך, מה שזה הטבע שלך, מה שזה התכונה שלך, מה זה המהות שלך. נכון, המהר"ל בתחילת נצח ישראל אומר שכל עם יגב אחו שם אותו בארץ, ולכן הראייה הטובה ביותר על גאולה היא הגלות. למה? כי הגלות זה יצא מהטבע, יצא מהסדר. אם אתה אומר שהגלות זה דבר קבוע, אז זה הפך להיות סדר. אז ברגע שיש עם מחוץ למקומו, ודאי עם ישראל מחוץ לארצו, זה דבר שהוא יצא מהסדר, זה לא דבר קבוע. אז היציאה מהסדר לא מתמידה, זה לא קבוע. לכן אי אפשר לצפות, לא נמצא ולא נוכל למצוא שום צורה קבועה של חיים אנושיים, המילה קבועה היא החשובה פה, שלא תהיה מורכבת משלושתם. לכן ההתמזגות הדרושה של שלושת התביעות הגדולות הללו מוכרחת היא לבוא בכל קבוצה שיש לה תקווה של חיים עתידיים. המילה עתידיים היא מקבילה למילה קבועה. חיים רציפים, חיים מתמידים, וכו'. וכשאנו סוקרים בחיינו ורואים אנו שהכוחות הללו, למרות תעודת התמזגותם, הולכים ונפרדים, יש את המפלגה, את הסיעה ששייכת אל הקודש, הנה כבר מתחילות מאוד, מאוד מאוד מעשי, ויש את הסיעה, את המפלגה, את הקבוצה בעם ישראל ששייכת אל הלאומיות, ויש את הסיעה ואת המפלגה ששייכת אל, אל הליברליות, כמו שרב קורא לה עוד מעט, האנושיות, אז כשאנו רואים שיש כאן שלוש מדינות לשלושה עמים, אז הננו נקראים לבוא להצלה. מציל מאיר. שם חדש. מציל מאיר. מכון מאיר, מציל מאיר. כן, זה התכוונתי. עכשיו רק כדי הערה, רק הערה אחת לגבי הקודש, שהוא לא שליש משלושת השלישים האלה. תסתכלו רגע בצד שמאל למטה. שורה שנייה מלמטה, מובן הדבר, כי מה שהכנסנו את הקודש בשדרת שלושת הכוחות, שכל אחד צריך לצמצם את עצמו לפעמים כדי לנך מקום לזולתו, לחברו, זה נראה בהמשך, איננו מובן כי בצד הטכני והמעשי, נראה בהמשך, אבל אמנם עצם הקודש העליון, הרי הוא הנושא הכללי, הוא נושא המטוסים, הוא הנושא שממנו הכל נובע. אז יש קודש עליון, שמנו הכל מתחיל, והקודש העליון הזה מתפרט לשלושה מסלולים, מסלול הקודש, מסלול הלאומיות, מסלול האנושיות. כדי שיפול הסימון עד הסוף, תנו לי עוד רבע שעה וכבר שאלות. נדלג רגע לקטע הבא, נקפוץ לפסקה השנייה. שלושת הכוחות הנמצאים באדם ובחברה ובפרט בעם ישראל, מתגלים בעם ישראל בשלוש סיעות. שלושת הסיעות היותר רשמיות בחיי האומה אצלנו. אולי כדאי להעיר איזו הערה מקדימה. אנחנו חיים היום כ-100 שנה אחרי שהדברים האלה נכתבו. ברוך השם, ב-100 שנה האלה הדברים הולכים ומתמזגים לאט לאט, הולכים ומתחברים. גם החיכוך בין הכוחות הוא יוצר את ההתמזגות ביניהם. בסדר? אז הרב כתב, אז היה ממש חריף מאוד, גם הרמה האידיאולוגית, לראות שיש זרם כזה שהוא זרם, נקרא לו קודשי, וזרם כזה שהוא זרם לאומי, וזרם כזה שהוא זרם ליברלי. תכף נראה. היום ברוך השם זה כבר הרבה יותר מתחבר אחד לשני. אבל עדיין, אנחנו רואים עדיין ספיחים של שלושת הכוחות שהם מתגלים דרך שלוש סיעות, והם לצערנו הרב הרבה פעמים נפרדות זו מזו. שלושת הסיעות היותר רשמיות בחיי האומה אצלנו. האחת האורתודוקסית, מה שקראו פעם החרדית. יש קבוצה אחת בעם ישראל שהיא נקרא לה הקבוצה החרדית. החרדיות של היום זה לא החרדיות של לפני 100 שנה, אבל היא דוגלת בשם הקודש. מה נקרא אצלה קודש? כל מה שברור ואין ספק שהוא קודש. אני מתקדם אגב בעל פה. למשל, בית כנסת זה קודש? כן. בית מדרש? כן. לימוד תורה? כן. קיום מצוות? כן. תפילה? כן. מקוואות? כן. שולחן ערוך? כן. ארץ ישראל? טיולים בארץ ישראל? יישוב ארץ ישראל? מלחמה על ארץ ישראל? עבודה? מלאכה? כל מה שברור שהוא קודש, היא תרים את הדגל. הפגנה על השבת, היא באה להפגנה על השבת. הפגנה על קברים, היא באה להפגין על קברים. הפגנה על תקציבים לתלמודי תורה, באים להפגנות. זאת הקבוצה הראשונה.
אבל למה ארץ ישראל זה לא קודש?
מה אתה רוצה ממני? אני רק אומר לך, מספר לך את העיתון. האחת, האורתודוקסית. הם היו איתנו בגוש קטיף, החבר'ה הצדיקים האלה? לא. הלאה, האחת, כמעט ולא. האחת האורתודוקסית. כמו שרגילים לקרותה, הנושאת את דגל הקודש, טוענת באומץ, בקנאה ובמרירות, באומץ בתוקף, בחוזק ובהתמדה. כמו שמסביר המלבים, חזק ואמץ, חזק זה חוזק נקודתי, אמץ זה התמדה של החוזק הזה. הייתי אומר חוזק זה יותר גוף ונפש, ואומץ זה יותר נפש, ההתמדה של החוזק הגופני. בקנאה, בקנאות, כי זה דבר השם. איך אפשר לוותר על דבר השם? ובמרירות. למה במרירות? אולי אפשר להסביר. כי ברגע שאתה כולל בתוך אחרק אחד משלוש, אז יש לצלך איזה תסכול פנימי בלי שאתה מודע לו אפילו. אז אתה מאוד מריר על מה שחסר לך. טוב, אולי אני טועה. נקווה שאני לא טועה. הנושאת את דגל הקודש טוענת באומץ, בקינה ובמרירות, בעד התורה והמצווה, האמונה וכל קודש בישראל. אני לא רוצה אופה, אני שונא לחלק לקטגוריות, אבל רק כדי לסבר לנו את האוזן בשטחיות החיצונית שלנו של העיתון, מדינת בני ברק, מדינת מאה שערים, מדינת אמנואל, ביתר, עילית. בסדר? מדינת החרדים. זאת מדינה מסוג אחד. סוג שני, השנייה היא הלאומית החדשה. הלאומית החדשה, מה שנקרא ציונות חילונית. מה שפעם היה מפאי, אחר כך נהפך להיות ליכוד, והיום צריך עיון. כן, לא, יש עדיין לאומית חדשה, ציונות, עלייה לארץ, קיבוץ גלויות, הקמת מדינה, ביסוס המדינה, כבוד לאומי, גאווה לאומית, ביטחון לאומי, כלכלה לאומית וכו'. כל מה שהוא לאומי. ואז ממילא הייתה מאוד מחוברת לעם הזה, מאוד מחוברת לארץ הזאת, בגבולות גזרה כמובן, אבל כמדובר על תחילת התהליך. בקיצור, ציונות חילונית. שהיא חלקה, חלק ממנהיגיה, רצו לעקור את אלוהים מהציונות. לא צריך אלוהים במהלך הלאומי. אלוהים רק מפריע. לכן במגילת העצמאות לא יהיה כתוב שם אלוהים. אז היא הלאומית החדשה, הלוחמת בעד כל דבר שהנטייה הלאומית שואפת אליו. אם הלאומיות זה לייבש את הביצות, מייבשית המיצות, זה להקים את ההגנה אצל לחי, מקים הגנה אצל לחי, זה חומה ומגדל, חומה ומגדל, כל מה שהוא לאומי. להרוג את הבריטים, הורגים את הבריטים. נדבר על אותם ימים, כן? עוד יעצרו אותי עכשיו. אני שר הכל בסדר, שבק, אני סביר. השנייה, לא, כל השורים פה מוקלטים, זה ברור. לא מטעם השבק, מטעם האינטרנט, הכל פרוץ. אולי גם מטעם השבק, מי יודע? השנייה היא הלאומית החדשה. הלוחמת בעד כל דבר, אולי יש פה איזה נציג שלהם. חביבי, אני כבר לא תמים כמוך, אביב. אני חושב שאין כמעט רב שהוא לא מוקלט כל הזמן. טוב, יש הרבה מה להגיד. כשנצא מההקלטה הגלויה ונעבור להקלטה הסמויה, אני אגיד לך. כן. הם שתלו בכל אחד מאיתנו את המכשיר הקלטה. ברוך השם שיש לנו שבק כזה. מה היינו עושים לי שבק, תגידו לי? כן, מקצוען. זאת מקצוענות. אמנם יש גם פשלות מדי פעם. ונקווה שגם הפעם, אבל מי יודע. השנייה היא הלאומית החדשה. הלוחמת בעד כל דבר, השורים האלה, לפעמים אני תוקע הערות שהם רלוונטיים לתקופה. אז מי שישמע את השורים האלה עוד 100 שנה, זה כמו ארכיאולוגיה. אתה לפי הערות, אתה יכול לזהות באיזה תקופה זה נאמר. פעם חשבתי על זה. כל אלה שמבינים בחרסים, איזה חרס היה באיזה שלב, זה קשור לזה. כי אנחנו לומדים פה עקרונות, ופתאום נתקע איזה משפט מחדשות, כן. אז אולי אני טועה בזה, אבל אולי זה גם קצת מעניין. אז עוד פעם, השנייה הלאומית החדשה לוחמת בעד כל דבר שנטייה הלאומית שואפת אליו. אז היא התחיל בהרצל והקונגרס הציוני הראשון, ואחר כך העליות והקמת המדינה וביסוסה של המדינה, ואנחנו עדיין צריכים לבסס את הלאומיות החדשה הזאת. הלוחמת בעד כל דבר שנטייה הלאומית שואפת אליו, אם זה עם, אם זה ארץ, אם זה זרועות הממשלה השונות, ביטחון, חוץ, כלכלה, רווחה, תחבורה, תעשייה וכו'. כל זה כמובן ברובד הלאומי אני מדבר, שהנטייה הזאת, הנטייה הלאומית שואפת אליו, שהנטייה הזאת שכוללת בקרבה הרבה מהטבעיות התאורה של נטיית אומה, כל אומה רוצה להוציא את הימד החברתי הזה, כן, אמרנו מקודם שמרכז הכובד השני זה הלאומיות, אז כל עם רוצה להוציא את הכוח האלוקי הזה שבו, מהכוח אל הפועל, ולכן יש כאן איזה נטייה מאוד עמוקה מבחינה אלוהית, כמובן יש הבדל באלוהות הלאומית בין ישראל לעמים, כל זה נדבר בהמשך, אז שכולל בקרבה הרבה מהטבעיות התאורה של נטיית אומה, חפצה לחדש את חיי הלאומיים, אחרי שהיו זמן רב הלאומיים בקרבה, מתגרת ידה של הגלות המרה. 2000 שנה בגלות, בגלות בית שני, לא הצלחנו באופן מעשי, לא היה רלוונטי להוציא מהכוח אל הפועל את התכונה הלאומית הזאת. היא לא יצא אל הפועל. אז כמו כוח שהתכווץ, התכווץ, התכווץ, נראה בהמשך, כשהוא פתאום יכול לצאת אל הפועל, אז הוא קופץ. יכול להסביר לנו הרבה תופעות בהתלהבות היתרה מהלאומיות בחילוניותה. בסדר? טוב, עוד נדבר על זה בצורה הרבה יותר עמוקה. והרבה ממה שהיא חפצה להכיר לטובה את אשר קלטה מראשם רוחם של עמים אחרים, אפשר גם ללמוד מעמים אחרים איך מנהלים לאומיות, באותה המידה שהיא מכרת שהיא טובה ונאותה גם לה, שהיא מתאימה גם לנו. אם כן, הממד השני, הכוח השני הלאומיות, והקבוצה השנייה הציונות החילונית. והקבוצה השלישית האנושיות, שרוצה להוציא מכוח לפועל את התכונה האנושית, השלישית היא הליברלית. מה זה ליברלית? שהייתה נושאת את דגל ההשכלה בעבר לא רחוק, היא נוקטת במכנה המשותף של האדם באשר הוא האדם. כלומר, נגיד את זה ככה. לקבוצה הראשונה איך קוראים? קודש. לאדם המייצג אותה קוראים קודשי. בסדר. והאדם השני איך קוראים לו? ישראל. לאומי. ישראל ישראלי. והשלישי איך קוראים לו? אדם. אדם. באשר הוא אדם. אז זאת הקבוצה הליברלית, עשייה ליברלית. שהייתה נושאת את דגל ההשכלה בעבר לא רחוק, ועדיין ידע תקיפה בחוגים רחבים, השכל האנושי זה המייחד את האדם משאר הנבראים, אתה יכול לאדם דעת, היא אינה מתכנסת בחטיבה הלאומית, היא לא שייכת דווקא אל הממד הלאומי, אלא דורשת את התוכן האנושי הכללי של ההשכלה, התרבות והמוסר ועוד. אם כן, יש מדינת בני ברק, יש מדינת הקיבוצים, ויש מדינת תל אביב. לא מדויק, תסלחו לי כל המקומות שהזכרתי עכשיו. יפה, אבל לפי מה שלמדנו מקודם, אנחנו יודעים ששלושת הקבוצות חייבות להתאחד. כלומר, הקודש אמור להתגלות גם בלאומיות וגם בליברליות, גם בממד הלאומי חברתי וגם בממד האנושי. אם זה שכל, אם זה מוסר, אם זה עבודה, לא משנה באיזה תחום. לכן, דרך אגב, יוצא לפי זה שהכינוי הזה דתיים לאומיים הוא חלקי מאוד לפי ההבנה פה. אנחנו בעצם צריכים להיות אלוהים לאומיים ליברליים. המילה ליברלי מפחידה, כי היום בשם הליברליזציה כל אחד משתולל לכל מיני כיוונים, אבל מצד ההגדרות של הרב קוק, זאת ההגדרות הנכונות. אנחנו אורתודוקסים לאומיים ליברליים. זאת האמת. עכשיו כמובן, זה הרעיון, האם בפועל אנחנו מצליחים לממש את שלושת הכוחות ואת היחס הנכון בין שניהם, בין שלושתם? מסובך, בסדר, אבל לפחות זה הכיוון. ליברלי שווה אנושי. אנושי. הנה, רק נקרא. הדבר מובן שבמצב בריא, יש צורך בשלושת הכוחות האלה גם יחד. ותמיד אנו צריכים לשאוף לבוא לידי המצב הבריא הזה, אשר שלושת הכוחות הללו יחד יהיו שולטים בנו בכל מילואם וטובם. במצב הרמוני מתוקן, שאין בו לא חסר ולא יתר, כי הקודש, האומה והאדם, שלושת הממדים, ידבקו יחד באהבה אצילית ומעשית, ויחד יתוועדו גם אצילית ברמה הרעיונית וגם מעשית ברמה התפקודית, ויחד יתוועדו היחידים וגם הסיעות, שכל אחד מהם מוצא את כישרונותיו, וכו' וכו' וכו'. אם כן, ששלושה הכוחות המתגלים בשלוש סיעות. אם כן, אין סתירה בין להיות אדם תורני ירא שמיים, להיות חייל צה"ל וללכת לאוניברסיטה ללמוד מקצוע ולהתפרנס בכבוד. מה, למה זה סותר? כמובן בתנאי שהקודש הוא המניע את הכל. טוב, נא להגיב. דניאל, אין לי יכול להיות שאין לך מה להגיב. אתה בהלם.
לא. מובן.
כן, נועם.
האם רק ישראל יכולים לעשות את האחדות בין שלוש המעמדים?
אנחנו נגלה בהמשך ש... כמו שראינו, בכל אדם ובכל עם יש את שלושת הכוחות האלה כמרכזי כובד אלוקיים. יש איזושהי אפשרות לגלות את היחס בין שלושתם, אבל יש הבדל תהומי, א', בגילוי של כל אחד מהכוחות בין ישראל לעמי, ויש הבדל תהומי ביצירת היחס ביניהם. כלומר, כל גוי הוא צריך מצד התורה, מצד האמת, להיות שומר שם המצוא בני נוח, זה הקודש. יש לו פטריוטיות לאומית, הוא שייך אל האומה שלה, הוא שייך, והוא ודאי שייך אל הממד האנושי. לא? אנושי, המכנה המשותף שבאדם להבדיל מהחי ומטה. שזה, כמו שאמרנו, שלושה ממדים מרכזיים, שכל, מוסר, בחירה חופשית. כן. אתה אומר שהשני והשלישי זה יותר הטבע, והקודש זה יותר הצד האלוהי. לכן אני חושב, אם נחזור רגע למשפט שהתחלנו איתו, ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה ויפה בה פעם נשמת חיים, הקודש העליון שהוא נשמת החיים, הוא מסוגל להופיע במסלול הקודש, נעזוב את זה ככה, כאן כרגע, אבל הוא מסוגל להופיע גם בעפר מן האדמה, דרך ציר אחד של לאומיות לציר אחד של אנושיות. בהמשך שנתחיל לברר סוגיית זרע אדם, זרע בהמה, זרע אדם זה המד האלוהי, זרע בהמה זה המד הטבעי, הזרע האדם צריך להופיע לא רק בזרע האדם, הקודש העליון לא רק בקודש, אלא הקודש העליון גם בזרע בהמה, המתגלה בהמד הלאומי חברתי והמתגלה בהמד האנושי ליברלי. אין סתירה. אתם באתם למכון מאיר, אתם פה קולטים שיטה, קולטים כיוון, מתחנכים. תצאו לחיים, עם מה אתם עושים לחיים? עם ההכרה שרק בית המדרש הוא חשוב וכל מה שזז במציאות הוא לא חשוב? לא. אלא שהקודש, בית המדרש הוא המנוע של הכל, והמנוע הזה צריך להתגלות בשלושה מסלולים, מסלול הקודש, מסלול הלאומיות ומסלול האנושיות. וכשאדם יוצא מתוך המנוע של הקודש, גם אל הלאומיות, הולך למילואים וגם אל העבודה וכו', הוא עושה את זה לשם שמיים, אז הוא פועל פעולות קודש. כמובן יש הבחנה, יש הדרגות בקודש, בסדר, אבל הלאומיות זה לא רק להגן על עצמנו, זה רק ביטחון. שאני יוצא למילואים. זה לא רק להיות החופשי בארצנו. זה לא להיות זה לא פוליטיקה של כל העמים. הלאומיות הישראלית היא לאומיות שמקורה בקודש. האנושיות הישראלית, השכל והמוסר וכולי, זה אנושיות שמקורה בקודש. כשהתעקשנו בהתחלה להסביר שלושה כוחות. כי זה מקור אלוהי. אדם הולך, אדם אמוני הולך לעבודה, הוא הולך בשם שמיים לעבודה. הוא לא הולך כדי לפתור לעצמו בית פרנסה. על הדרך הוא גם מתפרנס. בסדר גמור, ברוך תהיה. אבל מה המגמה שממנה אתה יוצא? מה השורש שממנה אתה יוצא? השורש שממנה אתה יוצא זה הקודש העליון. מהקודש העליון הזה, לך למכון מאיר ללמוד תורה, צא למילואים לגלות המעמד הלאומי, ולך, תהיה כלכלן ותפתח את הכלכלה וגם תתפרנס מזה בכבוד. בסדר גמור. מה קורה כשזה לא נובע מהקודש? מה קורה כשכל אחד מהכוחות חושב שהוא לא שליש של 100%? פה מתחיל הבלגן. כנסת ישראל, שהיא תכונת ההכללה, שכוללת בתוכה את שלושת הכוחות, כשאנחנו יורדים למדרגת עם ישראל, יורדים, ראיתם? למדרגת עם ישראל, אז פתאום מתחיל בלבול. זה בדיוק. השעון הדובר. כן, יוסי. זה בסוף, לא נכנסתי לזה כמו שצריך, אנחנו נראה את זה בסוף. רק כדי שלא תצא תקלה פה בשלב הזה, שזה שליש, שליש, שליש. טוב, אם אני קיבוצניק ובלי אלוהים ובלי אנושיות, אז זה בסדר, לפחות אני שליש. כביכול אתה הופך את זה שהוא לאומי לזה שהוא קדוש. סליחה. הקודש הוא מקור הכל, הקודש הוא מנביע את הכל. זה נראה בהמשך את זה יותר טוב. כן. השם הפרטי רק.
שמואל.
שמואל, כן. בכל פרט. שלושת הכוחות האלה מתגלים בכל פרט. אומר שמואל, הרי זה לא יכול להיות שאני אהיה גם רב ראשי, גם רמטכ"ל וגם אסטרונאוט. אולי הרמב"ם יכול, אני לא יכול. נכון? לכן שלושת הכוחות האלה ברמה התודעתית, זה אצל כל אחד מאיתנו. ברמת התודעה, ברמת האידיאל, אנחנו שייכים להכל. ברמת הביצוע בפועל, כל אחד צריך לזהות את מרכז הכובד המרכזי באופן מעשי, שאליו הוא יותר שייך, ואותו הוא צריך לממש. אבל ברמת התודעה, זה שאני שייך לקודש, זה לא אומר שאני מזלזל במישהו בונה את האומה ברמה הלאומית, ובמישהו מגלה את התכונות האנושיות. ברעיון ובתודעה, אבל מה זה רק ברעיון? הרעיון בתודעה והעמדה הפנימית שלך, זה אתה. זה שאני בחרתי במסלול הקודש, זה לא מה שאני מזלזל בזה שבונה את הארץ. או בזה שהולך לעבודה. בגלל שאני שייך אל הקודש, אני מזלזל באדם המוסרי או באדם הלאומי? מה פתאום? האם אני שייך למד הלאומי או הכלל אנושי? לא. הנה, אני יכול להגיד לך על עצמי. בסדר? אני לא קצין בקבע בצהל כדוגמה, ואני גם אין לי תואר שני בפיזיקה. כנראה. בינתיים. עובדה. אז, אבל השאלה... מה אתה חי בעולם התודעה שלך? מה אתה חי בעולם הפנימי שלך? ממילא מה אתה מעריך, ממילא איך אתה מייחס את היחס וכו'. זה שיש באומה שלושה כוחות זה מצוין, זה שיש מאבק בין הכוחות נראה עוד מעט זה מצוין, לא היום, כבר מחר זה מצוין מאוד, זה שיש חוסר הבנה של היחס בין שלושת הכוחות, וחובת החיבור בין שלושת הכוחות במינון המדויק שלהם, פה נמצאת הבעיה. אנחנו נראה בהמשך את כל זה. איפה מקור הבעיה בעם ישראל? מקור הבעיה בעם ישראל זה שבמקום לזהות שיש צורך בשלושה כוחות, וכל אחד צריך להיות בדיוק בתחום שלו, ואלא שמה שקורה במקום זה, כל אחד רוצה לפלוש לתחומים אחרים, אז אנחנו לא מזהים שהבעיה היא לא בעצם זה שהכוח האחר קיים, אלא הבעיה זה שהוא פולש מעבר לגבול גזרה שלו. אז המאבק הוא צריך להיות רק על תחום הפלישה. אבל בגלל שאנחנו לא מבינים את מה שאנחנו מדברים פה, אז המאבק הוא מכוון על עצם הכוח. אתה אומר לו אותו כוח, לך מפה, אתה מיותר. לא נכון, הוא לא מיותר. הכוח שלו הוא חשוב. אלא מה, הוא פולש מעבר לתחום, אז על מה המאבק? המאבק הוא על גבול הפלישה. זה המאבק. עד לכאן ולא יותר, מה אתה פורץ? אבל אנחנו לא מזהים את ההבחנה הזאת, נראה את זה בהמשך, ואז בין אנחנו נבקים על עצם הכוח. ואז קיבלנו חד ושלום שלוש מדינות לשלושה עמים. לא בדיוק הבעיה? טוב, נעצור כאן רבותיי. אביבי מרוצה, 3:10. סדר,